רבנו הראש. הראש ואימו המרדכי מהווים מעין חותם של תקופת בעלי התוספות. מעט זמן אחרי תקופתו של הראש נעשה גירוש יהודי צרפת. ומבחינה מסוימת הדבר הזה היווה הקץ של תקופת בעלי התוספות. כמו כן, באותם הימים, כפי שציינו, הראש מחליט לעזוב את גרמניה, מפני שהוא חושש שמה יעשו לו כפי שעשו לרבו, רבי מאיר ורבי ברוך מרוטנבורג, מהר"ם מרוטנבורג, ולכן הוא מחליט להתיישב בספרד. הדבר הזה מהווה צעד משמעותי מבחינת התורה שבעל פה. באותם הימים, ההפרש בין ספרדים לאשכנזים היה כבר יותר מחודד. גם שיטת הלימוד הייתה שונה. הראש מגיע אחרי מסע דרך פרובנס, שם הוא פוגש, תודה רבה, את חכמי פרובנס הגדולים, ונושא עמהם, ונותן עמהם בענייני תורה. הוא מגיע לברצלונה. בברצלונה הוא פוגש חכם ענק, מגדולי החכמים בכל הדורות, הלא הוא הרשב"א. רשב"א, ראשי תיבות, רבי שלמה בן אברהם, אבן אדרת. לכן בכלל קוראים רבי שלמה בן אדרת. רבי שלמה בן אדרת מהווה נציג של מסורת לימודית אחרת. הרשב"א הוא תלמידו של הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, שהוא איננו מברצלונה, למרות שהוא היה זמן רב בברצלונה, הוא היה מגרונה. כל האזור הזה, גרונה, ברצלונה, זה מה שנקרא בימינו קטלוניה. קטלוניה מהווה כמין מדינה בפני עצמה, גם אצל הגויים. השפה הקטלנית איננה השפה הספרדית שלומדים באוניברסיטה, או השפה הרשמית של ספרד. השפה הרשמית של ספרד היא קסטליאנית. ואילו הקטלנית נחשבת לשפה בפני עצמה, תרבות בפני עצמה, וגם מבחינת, להבדיל, עולם התורה, האזור הזה של קטלוניה הוא אזור שבעצם ממשיך את המסורת של יהודי פרובנס מבחינה מסוימת. על גוונים נמצאים שמה גדולי עולם, הרמב"ן והרשב"א, אם נצטט רק אותם. הרמב"ן בעצם הוא המשך של המסורת שהמשיכה בספרד מהריף ואילך, רבי יצחק אלפסי. זה כולל את הרז"א, רבינו זרחיה הלוי בעל המאור, וזה כולל את החכמים שבאו אחרי, ורבינו יונה, וזה כולל את החכמים שבאו אחרי הרמב"ן, כגון הראה, רבינו אהרון הלוי, והר"ן, וגם הר"ן זה רבינו, ניסים ברבי ראובן מגרונה, וכן בעל ספר החינוך, שעד היום הזה מתווכחים מי הוא היה בדיוק, אבל ברור שהוא היה מברצלונה, וישוע משבט לוי, והיום טוענים, יש טוענים שיש להם הוכחות שזה רבי פנחס הלוי, אחיו של הראה, שכתב את ספר החינוך. על זה, עד היום הזה יש ויכוחים בין החוקרים, אבל לענייננו זה מספיק. בקיצור, יש מסורת שלמה ששייכת לחכמי גרונה וברצלונה וסרגוסה. אני אקרא את סרקוסטה בספרות השו"ת. עכשיו, השו"ת, שאלות ותשובות. כן. באותם הימים צריך להבין שצפון ספרד משתחרר מן השלטון המוסלמי וחוזר להיות נוצרי. וחכמי ישראל מתמודדים גם עם הנצרות, ובמיוחד עם מלכי ארגון. כן, כל האזור של מזרח ספרד מקבל שם, קוראים לו מלכות ארגון. עכשיו, ממערב לאראגון, יש ממלכה אחרת שמתחילה גם היא להתגבש, נקראת ממלכת קסטיליה. העיר המרכזית בקסטיליה היא טולדו. טולדו זה שיבוש של טולטולה. כן? לכן אתם תראו בספרות הרבנית, לפעמים אומרים חכמי טולטולה, הכוונה טולדו. אחרי כל ההקדמה הגדולה הזאת, בואו נמשיך. הראש, רבנו אשר, מגיע לביתו של הרשב"א. הרשב"א מקבל אותו בביתו 8 ימים. יום ולילה הם לא מפסיקים לדבר דברי תורה. 8 ימים, שני גאוני עולם, גדול הרבנים האשכנזים וגדול הרבנים הספרדים, מדברים זה עם זה בדברי תורה. אחרי 8 ימים, הראש עוזב את הרשב"א, כדי למצוא לו קהילה שבה הוא יוכל לשמש כרב. הרשב"א כותב לו הסכמה. וכותב, האיש הזה הוא גדול בתורה וכו' וכו', כל מקום שהוא ירצה להיות רב, קבלו אותו. הראש עוזב את מלכות אראגון, עובר לטולדו. ומאז השתנתה כל הפסיקה בקסטיליה. ואז יוצא שמכאן ואילך, ספרד מחולקת לשניים. המערב של ספרד, יותר נכון, מרכז ספרד, בעצם נגרר בהרבה דברים אחרי הראש, בניגוד למסורת הקודמת לו, והמזרח ממשיך במסורת של הרמב"ן והרשב"א, כפי שהיה מדורי דורות בספרד. עד כאן זה מובן?
הרשב"א
זה לא, התחום שלו, מה הוא בטולדו? הרשב"א הוא בברצלונה. מה, הוא מתערב בענייני טולדו?
לא, אבל בכל זאת, כאילו, לשנות את המסורת שהייתה,
אז... אתה אומר, לשנות את המסורת, זה לא פשוט. לא פשוט. אגב, הראש לא בכל דבר הצליח לשנות. יש דברים שכן, דברים שלא, ויש מקום לדון על זה.
לא, אפשר לומר קשור לרשב"א, הרשב"א לא חי באותה מדינה.
הרשב"א לא חי באותה מדינה, הרשב"א היה בקטלוניה. זה שזה הכל חצי האי, האיברי, זה לא מדינה אחת. באותם הימים בכלל, ספרד הייתה מחולקת מדינות, כשהדרום בכלל היה בידי המוסלמים.
זה היה כמו שתי ארצות?
זה היה כמו איזה 7 ארצות. בסדר? זה כמו שתגיד, אני יודע מה, בולגריה ויוגוסלביה זה אותו דבר. למה שניהם בבלקנים? לא, שתי מדינות. כן. אבל למה אני מדגיש את זה? בגלל שאחרי גירוש ספרד, 150 שנה יותר מאוחר, אז יהודי קסטיליה עברו למרוקו. נכון? ולקחו איתם את הפסיקה של הראש. המשיכו לפסוק כמו הראש. עכשיו, הראש, כפי שאמרנו, הוא פוסק אשכנזי. אבל זה לא שהמרוקאים, כפי שיש כאלה שרוצים לטעון בטעות בימינו, שהמרוקאים פוסקים כמו אשכנזים בהרבה דברים בגלל שהם הושפעו מהאשכנזים. זה פשוט לא נכון. הם פשוט תלמידי הראש. עוד לפני שנכתב השולחן ערוך. הרבה לפני. לכן הפסיקה המרוקאית איננה הפסיקה האשכנזית, לא היה ולא נברא, היא פשוט הפסיקה על פי הראש שהיה רבם. בין צאצאי הראש יש חלק מהמשפחות שנקראו בן הראש, וחלק ממשפחות בן הראש שבמרוקו מקורן מהראש. יש גם משפחת צרפתי. משפחת צרפתי הם צאצאי רבי יצחק הצרפתי, שהם מצאצאי רבנותם שעבר לספרד. כן? בסדר? לדעת שיש דברים כאלה. כן, בבקשה.
איך יכול להיות שרב מגיע לשטח וכופה את עצמו?
זהו, אני אמרתי, זה קצת קשה, באמת. איך יכול להיות שפתאום בבת אחת נעשתה כזאת מהפכה? אבל כנראה, ראו את העוצמה של האיש, ולכן קיבלו את הדברים שלו. עכשיו, הדבר הזה יצר מזיגה בין הסגנון הספרדי לסגנון האשכנזי. קודם כל, כפי שאמרנו, הספרדים הייתה להם נטייה לסדרנות, לכתוב ספרים מסודרים לפי נושאים, סיווגים, מה שנקרא. השפעה של הפילוסופיה היוונית בסופו של דבר. חכמי אשכנז אהבו לכתוב ספרים מבולגנים. למה? בלגן זה יותר חי. אוהבים את זה. בסדר? הראש עשה איזה חיבור מיוחד. הוא כתב ספר אשכנזי על פי הסדרנות הספרדית. לפי הסדר של הריף. בסדר? אז זה בעצם אחד מעמודי ההוראה, העמוד השלישי של ההוראה, הלא הוא הראש. כן, רגילים לומר שעמודי ההוראה בישראל הם שלושה. הריף, הרמב״ם והראש. הריף והרמב״ם, לומר את האמת, ב-80, לא 90% מהמקרים אומרים אותו הדבר. למה? הם אותו בית מדרש. הרמב״ם הוא תלמיד תלמידו של הריף. הראש מייצג מסורת אחרת, הוא בעצם כמין סיכום הלכתי של כל תורת בעלי התוספות ורשי וכו'. בסדר? כך שמבחינת, הייתי אומר, המסורות בישראל צריך להעמיד את הריף והרמב״ם מצד אחד, הראש מצד שני. אתה שואל האם רבינו יצחק אלפסי, שלמדנו עליו בשיעורים הקודמים, שחי בצפון אפריקה ובספרד, אם הוא היה ספרדי או אשכנזי. ומה התשובה? אז למה אתה שואל? טוב. בסדר. אז, אבל למדנו את זה. לכן, תמהני עליך. אוקיי.
יש לו קלה מפס, הוא עוד עדה.
כלומר, לפי דבריך, הריף היה מפס. שזה דבר ש... כן, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים. טוב, יש כאלה אפילו שאמרו שהריף היה כהן, שזה ודאי לא נכון. זה טעות בגלל איזה משהו. כן. עכשיו, איפה היינו? כן, עכשיו אני רוצה להבין בדיוק. איך מוצאים את הספר של הריף? איפה מוצאים את הספר של הראש? ואיפה מוצאים את הספר של הרמב״ם? אז הריף והראש, שניהם מודפסים בסופי המסכתות. בסדר? הרמב״ם איננו מודפס בסופי המסכתות, מסיבה פשוטה. הוא לא כתב את הדברים לפי סדר השס, הוא כתב לפי סדר בפני עצמו. סדר הרמב״ם, 14 נושאים, מדע, אהבה, זמנים וכו' וכו'. ואז זה ספר בפני עצמו, אלו הוא המשנה תורה. עד כאן ברור? לשם ההיכרות, כדי שיהיה בטוח שאתם יודעים על מה המדבר, עבדיקה מסכת. נא להכיר, זו הגמרא. הגמרא. מהצד הפנימי נמצא רשי. מה זאת אומרת מהצד הפנימי? אם זה עמוד שמאלי, אז רשי יהיה מצד ימין. אם זה עמוד ימני, רשי יהיה מצד שמאל. כלומר, מהצד הפנימי נמצא רשי. מהצד החיצוני נמצאים בעלי התוספות. נמשיך הלאה. בסוף המסכת אנחנו נמצא את, אולי במהדורה הזאת לא. אכן אין במהדורה הזאת. הנה, בסיומה של המסכת, מודפס באותה תבנית שמודפסת הגמרא, הריף. זה לא גמרא, זה ריף. מסביב לריף נמצאים מפרשי הריף. מי הם מפרשי הריף? העיקריים. יש פה מה שנקרא רשי. זה לא רשי, זה קיצור של רשי, עם קצת עריכה. כלומר, לא תמיד כשמביאים מרשי על הריף, זה בדיוק מה שרשי אמר, זה אינטרפרטציה, זו פרשנות של המעתיק. מלבד רשי, תמיד מודפס מסביב, אחד משלושה פירושים. או תלמידי רבנו יונה, פה כתוב רבנו יונה, אבל זה תלמידי רבנו יונה, או הפירוש של הרן, רבנו ניסים ורבי ראובן, או הנימוקי יוסף, מת רבי יוסף חביבה. שלושת אלה, רבנו יונה, הרן ורבי יוסף חביבה, שלושתם שייכים לאותו בית מדרש. בית המדרש של ספרד הקטלונית, דהיינו המזרחית. בסדר? הם מצטיינים, כפי שהרב ציודה היה רגיל לומר, מפרשי הריף, זכו למתיקות מיוחדת. זה מתוק ללמוד את הריף עם פירושי הרן, רבינו יונה והנימוקי יוסף. אתם יודעים למה זה מתוק? זה כתוב מסודר, יפה, בסגנון כזה, לא, לא, לא מרגיז. הוא אמר ככה, אבל הוא אמר ככה, וכו', כזה. יש הרגשה נעימה כשלומדים את זה. כשאתה לומד את התוספות, אתה מרגיש שאתה במלחמה, כלומר, אתה בהתקפה, הוא מקשה ככה, וזה לא יכול להיות, ופה, ויש סתירה מפה, וזה כזה נוח. בסדר? יש מתיקות של הר"ן, למשל, כן? באמת מדרש מיוחד כזה. טוב, זה...
למה שלושתם באותו עבד בית"ש? היו צריכים להביא אחד שמקשה.
מה אני יכול לעשות? עכשיו, למטה אתם מוצאים שלושה פירושים. הנה. ספר המאור, לפעמים נקרא המאור הקטן, לפעמים המאור הגדול, תלוי איזה מסכת. ספר המאור, רבנו זרחיה הלוי. הנקרא בשם הרזה. כן, רבנו זרחיה הלוי. הוא היה מדרום צרפת, קרוב לגבול ספרד. ונגדו נמצא פה, יש לו שני מתנגדים גדולים. האחד, הראב"ד, רבנו אברהם בן דוד, אותו בעל ההשגות על הרמב״ם, אז הוא גם כותב השגות על הרזה. עכשיו, כשאנחנו משווים את הסגנון של ההשגות שלו על הרזה לסגנון של ההשגות שלו על הרמב״ם, זה הופך את כל ההתקפות שלו על הרמב״ם לליטופים. כי נגד הרזה הוא יורה בכל הנשק. יש התכתבויות ביניהם, אגב, הם התכתבו אחד עם השני, ולא חסכו כיסוחים אחד מהשני, אבל בסוף השלימו. הפירוש השלישי זה ספר המלחמות. או מלחמות השם, מאת הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן. עכשיו, השלישייה הזאת של המאור, מלחמות השם והשגות הראב"ד, זה הרבה פעמים התרחבות בנושא הרבה יותר רחב ממה שנידון בריף. כלומר, זה לא קשור בקשר אורגני עם מה שכתוב בריף. עכשיו, יש לכם פה עוד כמה ספרים. למשל, יש פה ספר... שלטי הגיבורים. שלטי הגיבורים זה רבנו יהושע בועז מאיטליה. רבי יהושע בועז מאיטליה. הוא ידוע יותר בתור מי שכתב את מסורת הש"ס. מה זה מסורת הש"ס? ליד כל שורה בגמרא, נא להכיר, אתם רואים פה יש מסורת הש"ס. למשל, אם בגמרא כתוב משהו פה, וזה מופיע במקום אחר בתלמוד, הוא מפנה אותך למקום שבו זה כתוב. הוא גם כתב ספר תורה אור. מה זה תורה אור? זה הפניות לפסוקים. הוא גם כתב אין משפט ונר מצווה. מה זה אין משפט ונר מצווה? אתם רואים במהלך הגמרא, קצת קשה לכם לראות כי זה רחוק, יש בתוך הטקסט של הגמרא, א', ב', ג', ד', ה', מה? הוא מפנה לספרות ההלכתית. לאיזה ספרים הוא מפנה? הוא מפנה לשלושה. הרי לריף ולראש הוא לא צריך להפנות, למה? כי זה לפי הסדר הדף. אז מה שנשאר לו לעשות זה להפנות לרמב״ם, ולסמג, ולטור. בסדר? הטור עוד לא הסברנו מה זה. בסדר? אז כשהוא מפנה לרמב״ם, למשל, בואו נראה, אני אעתיק לכם פה על הלוח את אחת מההפניות שלו. נא להכיר. זה העתקה של הפניה של העין משפט ונר מצווה, של רבי יהושע בועז. אז קודם כל כף חטא, מה זה כף חטא? זה ההפניה ה-28 בפרק. מתוך הפרק, הוא ממספר כל פעם מתחילת הפרק. אז מתחילת הפרק זה ההפניה מספר כף חטא. ב', זאת ההפניה השנייה בעמוד שבו אנחנו נמצאים. בסדר? בכל עמוד ועמוד, המספור מתחדש באות השנייה.
אז זהו לא,
זה הוא.
התלמוד הזה בפורמט שאנחנו מכירים אותו, מתי הוא תפס ומתי היהודי הזה?
התלמוד הודפס אחרי שהומצא הדפוס, ורבי יהושע בועז חי אחרי שהודפס התלמוד. זהו, בסדר. עכשיו, אם כן, ההפניה ה-28 בפרק, ההפניה השנייה בעמוד, מאי, מה זה מאי? המיימוני, דיינו הרמב״ם, בפרק כ"ט מלכות שבת, הלכה כ"ו. זה המקום שבו נמצאת ההלכה שמוזכרת פה בגמרא. אחר כך, סמג, עשין כ"ח. מה זה סמג? ספר מצוות גדול. מי זה הספר מצוות גדול? מי זה? מי כתב את זה? רבי משה מקוסי. או מקוצי, כן? מקוסי האמת היא. זה השם של העיר בשמפניה שבצרפת. הוא היה תלמיד של רבנו תם. הוא עשה רשימה, הוא עשה ספר גדול על כל המצוות כולן, חילק את הספר שלו לשני חלקים. החלק הראשון נקרא לבין, החלק השני נקרא עשין. זה מצוות לא תעשה ומצוות עשה. כן? בניגוד לרמב״ם, שהקדים את העשה ללא תעשה, הוא הקדים את הלא תעשה לעשה. אז סמג עשין כפתת, שמה תמצא את ההלכה הזאת. תושה, תושה זה טור, לא, לא טור שולחן ארוך, אני מצטער. טור ושולחן ארוך, כלומר ההלכה הזאת נמצאת גם בטור וגם בשולחן ארוך, באור החיים, שם, סעיף ת', מה זה שם? בסימן שהוזכר בהפניה הקודמת, סעיף ת'. לא, עכשיו הוא כבר לא בסמן.
לא, אבל טור בשולחן ארוך מתייחס
לסמן. לא, 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 לא. יש פה הפניה אחת לרמב״ם. עד כאן.
כן.
הפניה שנייה לסמן. הפניה שלישית לטור בשולחן ארוך, אור החיים, שם סעיף.
אבל מה זה השם?
שם. פשוט מאוד. פשוט מאוד. בכף זין, שלא העתקתי אותו, שמה הוא מפנה אותך לשולחן ארוך רשת צדיק חד.
באותו אותו שולחן.
אז באותו סימן בסעיף ת' במקום בסעיף ת'ו. מה?
קצת מבולבל.
לא, זה עניין פשוט של היכרות. אם אתה יודע לקרוא את זה, אז זה קל.
פשוט מאוד.
זה מאוד ידידותי למשתמש, אחרי שאתה עובר קורס קצר. בשביל זה קיים השיעור מבוא לתורה שבעל פה. תאר לעצמך שזה סופר ידידותי למשתמש. לא היה לי מה ללמד פה. ואז הייתי מחפש עבודה אחרת.
לא,
ממה הייתי חי?
למעשה יש
ארבע הפניות. יש פה ארבע הפניות, אתה צודק. אתה צודק, זה בעצם רמב״ם, סמג, טור ושולחן ערוך. זה ארבע הפניות, ולפעמים הוא גם מפנה למקור אחר. לפעמים הוא מפנה לריף. ריף במסכת אחרת, לפעמים הוא עושה את זה. עוד כמה דברים, פה ושם. עכשיו, לפעמים הוא לא מפנה לרמב״ם, כי אין ברמב״ם, יש רק בשולחן ערוך, או להפך. כן? עד כאן ברור. עכשיו, כן.
הטור והשולחן ערוך זה תמיד אותו ההפניה?
לא, זה לא אותו דבר, תמיד הטור והשולחן ערוך. לפעמים זה לא אותה הפניה. הרבה פעמים זה אותו דבר, אבל לפעמים לא. אנחנו עוד לא למדנו מה זה הטור והשולחן ערוך. עכשיו, בנוסף לכך, אני רוצה לחזור פה לספר שלטי הגיבורים, שכתב רבי יהושע בועז. כן, אתם אומרים שרבי יהושע בועז עשה עבודה גדולה. הוא כתב את תור האור, מסורת הש"ס, אין משפט נר מצווה, והוא גם כתב שלטי הגיבורים. בשלטי הגיבורים הוא מביא על הריף את הדברים בתמצית של הריף, של הראש. כן? כלומר, הוא פשוט עוזר לך, במקום שאתה תרוץ לראש, הוא מביא לך את דברי הראש, וגם את דברי הריאז. מי זה הריאז? זה רבי ישעיה, לא זוכר מה. כן. זה משהו ממשפחת מיטראני, באיטליה. קיצור, הוא גם מהווה פירוש חשוב. יש עוד כמובן פירושים אחרים לריף, אבל כעת אנחנו למדנו את העיקרים. נוסף על כך, בסופי המסכתות מודפסים דברי הראש, נא להכיר. ספר רבנו אשר זל, הראש. בסדר? רבנו אשר בן יחיאל. פה יש סיכום, על פי הסדר, של כל הפסיקה האשכנזית של במשך 200 או 300 שנה, ומובד פה לפי הסדר של הריף. יש כמובן לראש גם פירושים חשובים מאוד, אחד מהם של בעל תוספות יום טוב, הנקרא מעדני יום טוב. רבי יום טוב, ליפמן הלר, תלמידו של המהר"ל מפראג. אז בינתיים יש לכם פה ריף וראש. הרמב״ם, כפי שלמדנו בשיעורים הקודמים, זה ספר בפני עצמו, נא להכיר, משנה תורה להרמב״ם, והיום קרה נס מיוחד שכל הכרכים של המשנה תורה נמצאים. שזה דבר לא פשוט, הרבה פעמים חסר פה.
אז לברך?
להם לברך. בלילה? עכשיו. אתם מבינים שעם הזמן, כל הדברים האלה זה עשה הרבה בלגן. תארו לעצמכם תלמיד חכם בימי הביניים, בצרפת, אשכנז, ספרד, איטליה, צפון אפריקה, תימן, ארץ ישראל, לא משנה מה, עיראק. הוא רוצה לפסוק הלכה. מסכן, מה הוא צריך לעשות? צריך ללמוד את המשנה, את הבבלית ואת הירושלמי, דברי הגאונים. הוא צריך ללמוד לפחות את מה שאמר הרמב״ם, והריף, והראש, וקצת מבעלי התוספות, את רבנו תם, ואת הריף, ואת הרשב"ם, ולראות אם יש תשובה של הרשב"א בנושא הזה, ואולי גם הרמב"ן אמר על זה משהו. אז כן, רצו, שאלו אותו איך לעשות קפה בשבת. הוא צריך עכשיו להסתכל על 30 מקורות. ואחרי כל זה, הוא גם צריך להכריע. מי צודק? מתוך כל הדברים האלה. כי יש פה המון המון דעות. אז מה עושים? הדבר הזה הפך להיות בלתי נסבל. על מנת לפתור את הבעיה, קם בנו של הראש. רבינו יעקב בן הראש. רבינו יעקב בן אשר. והוא החליט לעשות אנציקלופדיה שתאסוף את כל הדעות. אבל כדי לאסוף את כל הדעות, הוא החליט לעשות סדר חדש בהלכה. והוא החליט לחלק, מה? מה? מה הבעיה?
כן. על איזה צורך לענות הראש שהרמב״ם כבר לא עשה בחיבור הקודם שלו?
על איזה צורך בא הראש לענות שהרמב״ם לא עשה? פשוט מאוד. הראש מביא את כל מסורת הפסיקה של בעלי התוספות. מראשוני אשכנז ועד אלה. אתה יודע שיש דעות שונות בהלכה.
יודע שיש דעות שונות
בהלכה. אז הרמב״ם מביא את הדעה שלו, שהיא הדעה של בית המדרש של הריף בסופו של דבר, מהווה איזה מסורת אחת בישראל. מה עם הפסיקה האשכנזית? איפה זה? ברמב״ם זה לא נמצא. יש דעות אחרות, רבנו תם חושב אחרת בהרבה דברים. אז הראש הביא את כל הפסיקה לפי דעתו ודעת קודמה.
כולל הרמב״ם,
לא, הוא מביא לפעמים גם את הרמב״ם, אבל בדרך כלל כדי לחלוק עליו. לא תמיד. אבל כן, בסדר.
הפסיקה שלו התקבלה גם בספרד, של הראש?
האם הפסיקה של הראש התקבלה בספרד? בוא נבדוק. אנחנו אמרנו, נדמה לי, בתחילת השיעור, בזמן שכבר היית פה, שהראש ביקר אצל הרשב"א, ושהרשב"א אמר שהוא רב גדול, והוא נתן לו הסכמה שהוא יהיה, שיתקבל כרב בכל קהילה שבה הוא יהיה, ואז הוא הגיע לטולדו, ונהיה הרב המרכזי של קסטיליה, והוא מאז כל חכמי קסטיליה נגררו אחרי הראש, ולכן גם היהודי מרוקו שהם צאצאי יהודי קסטיליה, פוסקים ברוב הדברים כדעת הראש. האם אמרנו זאת או לא? מה מתבקש מהדברים שאני אמרתי לגבי שאלתך?
שיש
תשובה,
שיש
תשובה. אבל שיש תשובה, והיא?
שיתקבל.
שיתקבל, יפה. כן?
טוב. ואחרי שהוא עבר לספרד, הוא עדיין
התקדם לאשכנז. כן, ודאי, זה רוב הפסיקה האשכנזית היא ב-90% נבנית על יסוד הראש. בסדר? לא רק הראש, יש הרבה ספרים אצל האשכנזים. טוב, מה עשה רבנו יעקב בן הראש? רבנו יעקב בן הראש, אמנם אינו נחשב כאחד מגדולי עמודי ההוראה, הוא נחשב כחכם חשוב, אבל הוא לא בשיעור הקומה של הרמב״ם או של הריף או של הראש, אבל יחד עם זה הוא ערך אנציקלופדיה בלתי רגילה, שמביאה את רוב הדעות בכל נושא בהלכה הנוהג בזמן הגלות. כן, הוא לא דן בכלל בשאלות של הסנהדרין או בית המקדש או טומאה וטהרה, כל דברים האלה שנוהגים רק בתקופה שאנחנו במצב נורמלי, הוא דיבר על ההלכות הנוהגות בזמן הגלות, ואז הוא חילק את כל ההלכות לארבעה חלקים. את ארבעת החלקים האלה הוא כינה בשם טורים. מה זה טור? הר. בארמית, ובעברית טור זה שורה. כן? ארבעה טורים כמו שיש בחושן. כן? יש ארבעה טורי אהבן. אז הוא קרא לטור הראשון בשם אור החיים. אז זה טור אור החיים. השני, טור יורה דעה, טור אבן העזר, וטור חושן משפט. יש אמירה לא מדויקת בציבור, והיא שאור החיים זה לבעלי בתים, יורה דעה לרבנים, אבן העזר וחושן משפט ודיין. זה לא נכון באופן מוחלט, בגלל שיש דברים בחושן משפט שגם בעל בית צריך לדעת, וגם באבן העזר, וגם ביורה דעה. אבל, בכל זאת, החלוקה באופן עקרוני היא נכונה. נסביר. מה יש באור החיים? כל ההלכות הנוהגות בכל יום, בשבתות ובמועדים. כלומר, אפשר לחלק את האור החיים לשלושה חלקים. חלק ראשון, כל מה שאדם עושה, משעה שהוא פתח את העיניים בבוקר, יותר נכון, לפני עמוד השחר, ועד שהוא הולך לישון. דהיינו, תפילה, סעודה, ברכות, קריאת שמע, תפילין, ציצית, הכל כתוב שם. מה שאדם צריך לעשות במשך היום. החלק השני, הלכות שבת ועירובין, שזה גם כן דבר שאדם צריך לדעת, הוא לא יכול ללכת לשאול את הרב, כל שנייה בשבת, הוא צריך לדעת אם זה מותר או אסור. והחלק השלישי, הלכות המועדים, פסח, ספירת העומר, שבועות, תעניות, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, חנוכה ופורים, כל זה נמצא באור החיים. אור החיים. יורה דעה, זה כל מה שאני צריך בשביל זה, את ההוראה של הרב, ולכן זה קרא יורה דעה. למשל, היום כשאנחנו נותנים סמיכה לרבנות, קוראים לזה סמיכת יורה יורה. כלומר, מה זה יורה יורה? ששואלים את הרב, יורה? ואז הוא עונה, כן, הוא יורה. אם הוא גם מקבל סמיכה לדיינות, קוראים לזה ידין, ואז עונים, ידין. כלומר, יורה יורה, ידין ידין. אז, מה?
יש גם
יותר
בחורות
או לך? יש יותר בחורות, יש מה לדבר. יש סמיכת מורנו, יש כמה דברים. על כל פנים, יש פה דברים שאני צריך לשאול את הרב. ומה אני צריך לשאול את הרב? במה שנקרא איסור והיתר. מה זה כולל איסור ויתר? הלכות שחיטה וטרפות. הרב צריך להגיד, הבהמה הזאת, איך ששחטו אותה, היא קשרה או טרפה? בשביל זה צריך את הרב, יורה יורה. בשר בחלב, תערובות, יין נסך, בישול לגויים, כל מה שבשולחן. יש שם גם הלכות נידה, זה כבר עניין אישות, גם זה איסור ויתר. והלכות ריבית. ושילוח הקן, וגיד הנשה, והלכות התלויות בארץ, כי גם בזמן הגלות, בכל זאת, נוהגים תרומות ומעשרות ושמיטה וכו'.
שילוח הקן?
שילוח הקן, זה המצווה, לשלח את הקן. אתה לא יודע מה זה שילוח הקן. כי יקרא כאן ציפור לפניך, בדרך או על הארץ.
בכל עץ.
בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים. והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם, שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך. למען התאבלה וערכת הימים. זה מצוות שילוח הקן. אז יש לה הלכות למצווה הזו.
מה
יש להבדיל, לא עליכם, הלכות אבלות. כן? מה? למה אבלות לא באורח חיים? כי זה לא דבר שקורה כל יום.
זה גם מחוץ לחיים.
זה גם מחוץ לחיים, אבל זה לא דבר שקורה כל יום. זה קורה פעם ב... אז כל ההלכות האלה הם ביורי דעה, ובטח אני שכחתי עוד כמה דברים. הלכות ספר תורה, והלכות תלמוד תורה, והלכות תלמיד חכם, והלכות כיבוד אב ואם וצדקה. בקיצור, יש שם חבילה ענקית של מצוות, שבשבילן אני זקוק לרב. בסדר? זה לא אומר שבעל בית לא צריך ללמוד אותה. עכשיו, בימינו, כיוון שספר משנה ברורה נכתב על האור החיים, זה גרם גם איזשהו נזק שאנשים שכחו את היורי דעה. בעוד שיש הרבה הלכות ביורי דעה שצריך גם כן לדעת אותה. אז לפעמים מסתמכים על המשנה ברורה שהוא מביא בדרך אגב איזה הלכה מיורי דעה. אז יודעים מה היא דעתו בנושא זה. כף החיים יש שם תוספת על חלק מיורי דעה, אבל לא על כל יורי דעה. טוב. אבן העזר. אבן העזר זה שייך לענייני משפחה. דיני קידושין וגירושין וכתובות וייבום וחליצה ו... מה? מיעון. כל ההלכות מכן ששייכות למעמדו האישי של האדם. יש גם ענייני ממזירות, ודאי. וקשרים לכהונה ודברים כאלה. אז כל הדברים האלה מובאים באבן העזר. אבן העזר, כן, זה שייך לבית הדין מבחינה מסוימת, אבל זה משהו ששייך לתחום האישי. חושן משפט זה מה שנקרא דיני ממונות, דיני בית משפט נטו. כלומר, כל ההלכות של גזלה ועבדה ודיינים ועדות ונזיקין וכו', כל זה נמצא בחושן משפט. זה החלק הקשה יותר של הלימוד, על זה נבחנים הדיינים. הדיינים נבחנים בעצם גם על אבן העזר, גם על חושן משפט.
מה
המשמעות
של אבן העזר?
אבן העזר, קודם כל זה ביטוי בתנך. כן? אבל העזר, כי העזר כנגדו. זה האישה. טוב, אז זה מה שיש בה. עכשיו, מה שהוא עשה, פשוט רבנו יעקב, בן הראש, הנקרא רבינו יעקב בעל התורים, בישהו כתב את הארבעה תורים, הוא סידר את הדעות לפי נושאים. אז על כל נושא ונושא, אתה רואה, הרמב״ם כתב כך, רבנו תם כתב כך, והראש אבא שלי כתב ככה, ואני חושב ככה, לפעמים גם הוא מוסיף את דעתו וכו'. בסדר? הרבה פעמים הוא פוסק, לא תמיד. לפעמים הוא מביא את הדעות. כן? יש גם בעל התורים על התורה, כן. זה פירוש קטן כזה. יש איזו אגדה שאומרת ש... אני לא מאמין לסיפור הזה, אבל ככה אומרים. שהוא כתב את זה בלילה אחד, כי החותן שלו אמר, אני לא אתן לך את הבת שלי אם לא כתבת ספר. אז הוא ישב כל הלילה, כתב את ספר בעל התורים על התורה. נו. אם קבלה, נקבל. אבל... יורשה לי לפקפק. יש גם פירוש ארוך על התורה. כן. זה, כן, רבנו בעל התורים. יש לפי זה, מכאן ואילך, אנחנו מוצאים בעם ישראל, 1, 2, 3, 4. כן. ארבעה סדרים שונים לכתיבת ספרים בהלכה. יש, כשאתה שואל לפי איזה ספר, לפי איזה סדר מסודר ספר מסוים, אתה קונה ספר בהלכה. איך הוא סידר את ההלכות? לפי מה? אז יש לנו ארבעה מסורות שונות כיצד לכתוב ספר. יש, לפי. סדר התורה. יש לפי סדר המשנה, יש לפי סדר הרמב״ם, ויש לפי סדר הטור. תן דוגמאות. הספרים המסודרים לפי סדר התורה.
הפרשיות.
הלוהם. מחילתה. ספרה. ספרי. השאילתות. וכו'. ספרים המסודרים לפי המשנה. הלא הם. התלמוד. הבבלי. הירושלמי. התוספתא. הלכות גדולות. הריב. הראש. ספרים המסודרים לפי סדר הרמב״ם. למשל.
סליחה, למה הראש? הראש על הגמרא.
כן, זה סדר המשנה. בסדר? ספרים מסודרים לפי סדר הרמב״ם. למשל, ערוך השולחן העתיק הוא מסודר לפי סדר של הרמב״ם.
מה
מילה שמה? מה? העתיד. ערוך השולחן העתיק הוא לפי סדר הרמב״ם.
מה זה? העתיד זה
השם? כן, יש ערוך השולחן, יש ערוך השולחן העתיד. ערוך השולחן העתיד.
הרמב״ם.
הרמב״ם כתוב כאן. כן? הרבה פעמים ספרי שאלות ותשובות מסודרים לפי ספרי סדר הרמב״ם, לא תמיד. למשל, האור שמח, רבי חיים הלוי, סולובייצ'יק.
כל אלה האחרונים שבאחרונים.
בדרך כלל האחרונים הם אלה שהלכו לפי סדר הרמב״ם, אבל גם הכסף משנה. כן, כל פירושי הרמב״ם הם הולכים לפי סדר הרמב״ם. מה הולך לפי הסדר של הטור? השולחן ארוך. נושאי כלים של השולחן ארוך, שזה 90% מספרות הפסיקה, זה נושאי הכלים של השולחן ארוך. למשל, ארוך השולחן, סתם.
הרמה.
הרמה, כמובן.
המשנה ברורה.
הרמה, המשנה ברורה, ועוד. אתם רוצים לפי סדר התורה, זה גם הבן איש חי, אבל זה לא בדיוק סדר התורה, זה כאילו מה שהוא קרה בפרשה. טוב. זהו, זה פחות או יותר ארבעה סוגי ספרות מבחינת הסדר ההלכתי. עד כאן ברור. נפלא. טוב, כל זה מביא אותנו, מה?
שאלה לאמצע השיעור. המורכן יש קיבלו את הפסקים של הראש.
נו, מה, נו?
שחזרו עכשיו שהגיעו לארץ ישראל, שהם משנים. והם צריכים להתיישר לפי הספרדים נטו.
אתה אומר דברים שקשה לי לעשות אותם. אתה אומר שיהודי מרוקו שנוהגים לפי הראש, כשהם מגיעים לארץ ישראל צריכים להתיישר עם שאר הספרדים?
בפועל זה קורה והם מתיישרים.
אז בפועל הם עושים, חלק מהם עושים את זה, וזה טעות. כן, רבי שלום מסס, גדול חכמי מרוקו, הוא אמר שמאז שהוא עלה לארץ ישראל, הוא לא שינה אפילו עשירית מנהג ממה שהוא עשה במרוקו. למה שישנה? כמה כאלה יש? מיליונים. אנחנו עכשיו לומדים את האמת. סליחה, כבודו, אנחנו לומדים עכשיו אמת. לא לומדים עכשיו פוליטיקות. פוליטיקה זה דבר אחד, אמת זה דבר שני. בסדר? עכשיו. ומה אכפת לי אם רק אחד אומר את האמת ו10,000 אומרים טעות? אז מה? זה עושה אותם צודקים? לא. ובכלל הרמב״ם כתב בהקדמת מורה נבוכים, אני כותב את הספר הזה כדי שלפחות אדם אחד יבין אותי. אולי זה עצמי. כן. טוב, זה לגבי ארבעת הסתרים. עכשיו, הדבר הזה מוביל אותנו אל התקופה שמבעל הטורים ועד גירוש ספרד. צריך לדעת שבתקופה של בעל הטורים ואילך, אדמת ספרד מתחילה לבעור תחת רגלי היהודים. כן, בבקשה?
הטור באיזה שנים היה?
הטור הוא בסביבות שנת 1380 באזור, 1400, משהו באזור. 1380 בערך. עכשיו, מכאן ואילך, מתחילה אדמת ספרד לבעור תחת רגלי היהודים. אמנם, מותר ליהודים להיות יהודים, אבל מתחילות פרעות. הקשות שבכולן הן פרעות קנה. בשנת קנה יש פרעות בכל ספרד. קנה זה 1391. נכון? 1391. מה הבעיה? שנת קופנון א', לאלף החמישי, לאלף השישי, נכון? האלפים קנה. האלפים קנה, אז 5151. אז בתאריך גוי זה 1391. בסדר? אז זה פרעות קנה, יש פרעות בכל ספרד, חלק מהיהודים אנוסים להמיר את דתם כדי להציל את נפשם. כמובן שאחרי שהם עושים את זה, הם לא מתכוונים לרגע אחד להישאר נוצרים. עוברות הפרעות, חוזרים ליהדותם. אבל אז יש פה בעיה. לפי החוק שנהג אז אצל הגויים, יהודי מותר לו להיות יהודי, אבל לנוצרי אסור להיות יהודי. מאחר ואותם יהודים התנצרו לשעה, היה אסור להם לחזור להיות יהודים, ולכן הם קינמו את יהדותם בסתר. ואז התחילה מה שנקרא האינקוויזיציה. האינקוויזיציה בדקה לא מי יהודי בגלוי, היה מותר ליהודי להיות יהודי. אבל הלכו לחפש את האנוסים שחזרו ליהדותם.
משטרת המחשבות
היו מדי פעם גם שורפים אותם. כן? לפי החוק שלהם, ברגע שנוצרי עבר ליהדות, הוא חייב שריפה. על פי איזה הבנה של איזה רבע פסוק ביוחנן, באפוקליפסה של יוחנן. לא משנה. אז מה זה משנה? למה השריפה? הם אכזריים, מה שלא יהיה. בקיצור, חלק גדול מרבני ספרד מחליטים שהמצב הזה בלתי נסבל. הם אומרים, עוד מעט יהיה פה גיהינם, עוזבים את ספרד, לא בתור מגורשים, אלא ביוזמתם. עם תלמידיהם וישיבותיהם וספריהם.
ומפקירים את
הקהילות. לפעמים חלק גדול מהקהילות באות איתם. מפקירים הרבה פעמים את קהילות האנוסים. זה כן. אבל בלית ברירה, בזכות ההגירה הזאת של חכמי ספרד בשנת קנה, בזכות זה נשמרה הרציפות של המסורת התורנית, הספרדית. כי בלי זה נגמר. הם מאגרים למספר מקומות, בעיקר לצפון אפריקה. שם יש שלטון מוסלמי, לא הכי נוח שבעולם, אבל בלי אינקוויזיציה. עוברים לשם חכמים גדולים מתלמידי הר"ן, ביניהם הריב"ש, רבנו יצחק בר ששת. רבנו יצחק בר ששת, למשפחת ברפת, מגדולי הפוסקים, כל התשובות שלו כמעט נפסקו להלכה בשולחן ערוך. ומענקי העולם, הריב"ש. יחד עמו גם הרשב"ץ, רבנו שמעון בן צמח, למשפחת דורן. שניהם עוברים, מגיעים אחרי כמה תלאות, בסופו של דבר מגיעים לעיר אלג'יר שבצפון אפריקה. גם רבי אפרים אנקאווה מגיע לעיר תלמסן שבצפון אפריקה. ועוד כמה רבנים מצאצאי הראש מגיעים למרוקו. וחלקם עוברים לאיטליה. בקיצור, יש התחלה של הגירה, יציאה של התורה מספרד. עדיין נשארים רבנים חשובים בספרד. במשך 101 שנה זה ממשיך. מה? לא, ממשיכה היהדות. מדי פעם יש פרעות, אבל באופן כללי, היהדות ממשיכה לפרוח. ואנחנו מגיעים למשל לאחד מאחרוני גדולי רבני ספרד, הלא הוא רבנו יצחק, אברבנאל, ששימש כשר אצל מלך פורטוגל ואצל מלך קסטיליה ואראגון, והוא ניסה למנוע את הגירוש. כן? ידוע דבר מזעזע, הוא עמד מול המלך והמלכה. צריך להבין שבאותם הימים הנוצרים גומרים, מסיימים את כיבוש, את הכיבוש מחדש של כל ספרד, מסלקים את המוסלמים. המעוז האחרון הלא היא העיר גרנדה. מול גיברלטר. שנכבשת בשנת 1492, באותה שנה מלכי ספרד גם מגלים את אמריקה על ידי קולומבוס. באותה שנה גם, קצת לפני כן, ממלכת ארגון וממלכת קסטיליה מתאחדות. איך הן מתאחדות? מלכת קסטיליה, איזבלה הקתולית, היא מחשמה וזכרה, והמלך פרננדו הקתולי, מלך ארגון, היא מחשמו וזכרו, מתחתנים. ואז נעשית ממלכה מאוחדת, ממלכת ספרד. ואז הם מחליטים לגרש את היהודים, אחד מהשיקולים היה כנראה שיקול כלכלי, כי הם התכוונו להחרים את כל הרכוש של היהודים. ורבנו יצחק אברבנאל, שהיה שר בממשלת ספרד, שר האוצר, הציע לתת כופר נפש, כדי שלא יעשו את הדבר הזה. הציע 30 אלף מטבעות זהב, דוקטים מזהב, שזה היה סכום אדיר. ואז ראש האינקוויזיציה הלאו טורקוומאדה, שהיה יהודי. היה יהודי, מומר. אז הוא זרק את הצלב על הארץ ואמר, מכרו את ישו ב-30 מטבעות, אתם רוצים למכור אותו ב-30 אלף. ואז לא הייתה ברירה, גורשו היהודי. בתשעה באב, המלך חתם על הגזרה ביום ה' באייר. לא במקרה. כשהגויים אומרים, אתם לא צריכים להיות אצלנו, אז הם יודעים מהו התאריך שבו לא צריך להיות אצלם. והתאריך של הגירוש היה תשעה באב.
למה תשעה באב?
תגיד אתה. זה יום מיועד לפורענות. אז או שאתה מנצל את ה' באייר, או שזה תשעה באב. תחליט.
אצלנו.
אה?
אצלנו.
אה, מה שני? טוב, יש גם צדדים חיוביים לתשעה באב, בסדר. אבל זה היה מאוד קשה באותם הימים. אגב, הרבנים באותה שנה אמרו לצאת בתהלוכות עם מוזיקה. לא לחבק את המגרשים, אבל אמרו ללכת, לעשות תהלוכות עם מוזיקה, לצאת מספרד בשירים. מדוע? כי נכון שזה נורא מאוד מה שהלך שם, אבל זה רק ספרד, זה לא ארץ ישראל. לכן אמרו לעשות את המוזיקה הזו. היו דברים קשים מאוד, אני לא צריך לתאר לכם את כל הזוועות של גירוש ספרד והאינקוויזיציה וכל מה ש... עכשיו, משנת רשנון ב' ואילך, כלומר משנת 1492, היה אסור באופן רשמי להיות יהודי בספרד, ולכן כל מי שנשאר שם, בין האנוסים, היה צריך להסתיר את דתו, ומדי פעם האינקוויזיציה הייתה שורפת, והדבר הזה נמשך במשך כמה מאות שנים. שהמשיכו את הגזרות האלה. טוב. כן, 1492. זה שנת הגירוש. אפשר להוכיח את זה גם מזה שאני אמרתי שזה 101 שנה אחרי שנת קנה. כיוון ששנת קנה זה 1391, אם תוסיף עוד 101 שנה, אתה מגיע ל-1492. נכון? ככה נראה לי. מתי יהודים חזרו לספרד? לא יפה להגיד לשון הרע על היהודים. כמו שמעתי שיש יהודים שחזרו לברלין, ויהודים שחזרו לברדיצ'ה, וכל מיני דברים כאלה. זה לשון הרע על היהודים. בוא נעזור. כן. אגב, גזירת הגירוש בוטלה רק לפני כמה שנים. כן. מלך ספרד, לפני כמה שנים, הוציא ביטול רשמי לגירוש. למרות שהיו יהודים בספרד וזה, זה לא הפריע לאף אחד, אבל מעולם לא בוטלה הגזרה. אז עכשיו, לפני 5 שנים, משהו כזה. תדעו. כן. איפה היינו? כן. בזה אפשר לומר, עם הגירוש, הגיע הקץ לתקופת הראשונים. כן? תקופת הראשונים שמתחילה בסביבות שנת 1000, מסתיימת בסביבות שנת 1500. כך שסך הכל, תקופת הראשונים, היא, אם נמתח אותה טוב, 500 שנה. מה עושים היהודים מכאן ואילך? בעצם אפשר לומר, גירוש ספרד היה קטסטרופה, כי זה היה הקץ למרכז היהודי התורני הגדול בעולם. מכל הבחינות. זה כמו השואה, אפשר לומר, מבחינת התודעה היהודית של אותם הימים. מה עושים היהודים מכאן ואילך? הם מתפזרים בכל העולם כולו. חלקם מגיע ישירות לארץ ישראל. יש חלקם שמגיע לצפון אפריקה, כי היא קרובה. חלקם מגיעים לאיטליה, חלקם לדרום צרפת, ומחדשים את הנוכחות היהודית בצרפת, למרות שהיה איסור ליהודים לגור בצרפת. אבל הם קראו לעצמם הנוצרים החדשים, כולם ידעו שהם מתקיימים את היהדות, הצרפתים היו יותר סובלניים, הרשו להם לקיים יהדות, אם הם לא מדברים על זה. וחלקם עוברים להולנד, לבלגיה, חלקם אפילו לפולין וליטא, חלקם לאנגליה יותר מאוחר, וחלקם מגיעים ישירות גם לאמריקה, שאז נתגלתה, גם לאמריקה הצפונית, גם לאמריקה הדרומית, ואז מתחילה הבשורה, חלקם אפילו מגיעים להודו. בקיצור, יש איזה פיזור גדול, מה שחשוב לענייננו זה מבחינה תורנית, כיוון שאנחנו לומדים על מבואות תורה שבעל פה, זה החלק שמגיע לארץ ישראל, כי הוא הופך להיות משמעותי מאוד, ומתוך כך יצמח גם הספר המפורסם, שולחן ערוך, שיש לו היסטוריה לספר הזה, בזה נעסוק בעזרת השם בשנה הבאה.